אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה זו, תולעים מעיניקות, קורביות בארבעה מימדים, סופר סבתות. וואו, מה עוד תבקשו? אורחות, אלכס לויקר ותמנה הולסטיין, מפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי, אלה ביצוע טכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. כמובטח, אנחנו מתחילים בתגלית מדעית מרעישה. נמצא הדו-חי, נראה ממש כמו תולעת, לפחות לעיניים הבורות שלי. והחבר הזה, הוא מטיל הביצים הראשון שמאכיל את הוולדות שלו, את התינוקות שלו, בחלב. נפנה לפרופסור שי מאירי, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
על מי אנחנו מדברים? איזה יצור זה? מה הן תכונותיו?
אז יצור שנקרא דוחי חסר רגליים. זו קבוצה מעניינת שלא מוכרת בארץ. יש לה בערך 200 מינים ברחבי העולם, באזורים טרופיים, בעיקר בדרום אמריקה ובהודו. הם מתחפרים בדרך כלל, או שהם חיים במקווי מים מתוקים, ודי הרבה פעמים מכירים בהם סוגים מעניינים של טיפול הורי, שבדרך כלל לא קיימים לא בדוחאים ולא בחולייתנים אקטותרמיים, כן, כאלה שלא מייצרים חום גוף אחרים.
אוקיי, אז בעצם מה אנחנו רואים כאן?
מה שמצאו החוקרים במחקר הזה על מין ברזילאי של החיה הזו, זה מין שכבר היה מוכר ממנו טיפול הורי, סוג מאוד ייחודי לאותה קבוצה, כן, שמצאו אותו כבר בכמה מינים בקבוצה הזו, שבו הצעירים בעצם אוכלים מהאור של אימא שלהם. האם מגדלת איזשהו אור עודף בתקופה שבה הצאצאים, או אחרי שהצאצאים נולדים, או בוקעים, תלוי במין, והם בעצם מחרסמים אותו וניזונים. מה שמצאו במחקר הזה, זה שהיא עושה יותר מזה. בעצם צינור הביצים שלה מתחיל לפתח בלוטות לקראת ולאחר הטלת הביצים, ובלוטות האלה מפתחות נוזל שדומה בהרכב שלו לחלב של יונקים. דומה למדי, כנראה עם פחות חלבון.
הוא דומה בהרכב, זה לא סתם כינוי, כי לפעמים אומרים חלב על כל מיני נוזלים, אבל הוא כן דומה בהרכב.
כן, okay. חלב זה נוזל שמכיל, כן, או תחליב, כן, שמכיל מעבר למים שומנים, מכיל סוכרים ומכיל חלבונים. פה הם לא התמקדו, לא דיברו מילה על חלבון, אני מניח שיש שם חלבון, אבל הם לא, כנראה לא בדקו את זה. אבל מבחינת הסוכרים והשומנים שבהם כן התמקדו, הוא דומה לחלב, דומה בהרכב סוגי השומנים, וכדומה לחלב של יונקים, אז הם מתייחסים לזה כאל חלב, והאם מפרישה את זה מפתח הביב שלה, הפתח שמנקז את מערכות העיכול והמין, שיש לכל הדוחאים. והצאצאים מגיעים ומלקקים אותו משם, הם אפילו משמיעים קולות שכנראה מעודדים את האם להפריש את החלב הזה.
ממש בדומה לתינוקות, אפשר להגיד.
כן. נכון.
עד כמה הדבר הזה הוא מרעיש ושונה מכל דבר אחר שאנחנו מכירים?
הוא מאוד שונה.
תגיד כן, אנחנו בתקשורת. אני מאוד מבקשת ממך להגיד כן, זה מרעיש ושונה.
כן, זה מרעיש באופן מיוחד.
או, תודה רבה לך.
כן, זה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים, שוב, במי שהוא לא אנדותרמי, כן, יונקים ועופות, כולם מטפלים בצאצאים. כן? מי יותר, מי פחות, רובם יותר. אבל בדגים ודוחאים וזוחלים זה מאוד מאוד נדיר, כמעט לא קיים. ועצם זה שהקבוצה הזו שהיא נחשבת, היא מוזרה, הם בלי רגליים, הם קצת עיוורים, כן, הם נראים אולי פרימיטיביים או לא מוצלחים או אני לא יודע מה.
שלא לדבר על שהם מחרסמי אור, כמו שאמרת עד לפני.
בסדר, מחרסמי אור זה הדבר הנחמד בהם, כן? אז הם מטפלים, נותנים טיפול הורי בהשקעה מאוד מאוד גדולה שלהם, בדומה למה שעושים היונקים, שאנחנו רוצים לראות בעצמנו נזר הבריאה, כן?
כן, אנחנו אומרים שזה חלק גדול מהם היתרונות שלנו, ממה שהפך אותנו למי שאנחנו, הטיפול שלנו בצאצאים.
כן, בדיוק, והנה יש לנו איזה דוחה עיוור ובלי רגליים בברזיל, שעושה אותו דבר.
מה זה אומר אבולוציונית? למה הוא עושה את זה? יש לנו מושג? מתי זה התפתח?
לא, הטיפול ההורי בקבוצה הזאת הוא כנראה התפתח יותר מפעם אחת, הוא כנראה די רחב, כן? זה קבוצה ש... על רוב המינים האלה לא מכירים את האקולוגיה ולא מכירים את ההתנהגות ולא יודעים עליהם כמעט שום דבר, אבל כבר אנחנו מכירים טיפול הורי בצורה זו או אחרת, ומשהו כמו 10% מהמינים, סביר להניח שזה עוד יותר נפוץ. למה דווקא בהם, למה במינים האלה, לא לגמרי ברור. אנחנו לא מכירים כל צרכנו את הכוחות האבולוציונים שאולי העדיפו את זה, אצל מינים מסוימים ואצל אחרים לא.
אוקיי. תגיד, יש סיבה לכך שהמין הזה בכלל נחקר, או שפשוט כשם שאנחנו חוקרים את כל עולם הטבע, כך הגענו גם ליצור זה?
כן, המין הזה לא היה מערכת מחקר מסודרת. הם אמרו שהם מצאו אותו בחצי טעות כזאת, כשהייתה שם איזושהי חפירה, המינים מתחפרים. הם חפרו, כן, הם היו ביולוגים בחפירה לראות מה רואים. הם מצאו אותם, מצאו כמה אמהות שהיה ברור שהם בהיריון, אמרו, אוקיי, ניקח אותם למעבדה לראות מה קורה. לא, זה לא היה איזה תוכנית ללכת ולבדוק, דווקא לחפש את המין הזה במקום מסוים ולבדוק את הפיזיולוגיה.
כי לא חשבו שהוא מעיד על איזה משהו מסוים, לא, פשוט זה היה כמעט במקרה.
נכון, לא, ידעו כבר שהוא מאכיל באמצעות האור, כן?
כן.
על החלב הם לא ידעו, אבל הם אמרו, אוקיי, טוב, נעקוב, נראה, נבדוק, אם אנחנו כבר כאן, כן, התמזל מזלנו, מצאנו אותם, נסתכל מה קורה. וגם קצת מזל צריך.
מה, יש השפעה, אנחנו יודעים, נגיד, שאצל בני אנוש, ובכלל אצל בעלי חיים, יש השפעה על האם המניקה. פה זיהו איזושהי השפעה?
תראי, יש השפעה בכמה מישורים. דבר ראשון, כנראה הקולות שמשמיעים הצאצאים משפיעים הורמונלית על האם כדי להפריש את החלב. זה הם הצליחו להראות נסיבתית, הם לא בדקו לא נוירונלית ולא הורמונלית ישירות. על האם יש השפעה מאוד חריפה במין הזה, היא לא... הצאצאים ניזונים בחלב במשך בערך חודשיים, ובתקופה הזאת היא לא אוכלת. היא נשארת איתם, היא לא אוכלת, והיא מאבדת משהו כמו 30% ממשקלה.
שאני מרגישה כמו אמא לא ראויה ליד דו-חיית או לעתיד זה. אוקיי.
את רואה, זאת השקעה מטורפת. אני לא יודע מה ממשלת ברזיל נותנת לה כחופשת לידה, אבל היא, או מענק לידה, אבל היא ראויה לזה.
כן. וכמה מהר הם גדלים ומגיעים לגודל מלא?
אז הם גדלים מהר, לא יודעים, הם לא עקבו אחריהם עד בגרות, אז לא יודעים כמה מגיעים לגודל מלא. גם דו-חיים... כמו רוב החולייתנים, אבל בניגוד לעופות וליונקים, לא עוצרים, כן, אחרי איקס שנים או איקס חודשים את הגדילה והגיעו לגודל, הם ממשיכים לגדול רק יותר לאט במהלך החיים, אבל הם ראו שהם גדלים מאוד מאוד מהר, כן, הם מכפילים את המסה שלהם תוך שבועיים או משהו כזה.
וזה
לבנות
קשור,
שלי זה לקח יותר.
אולי, זה קשור אולי לחלב הזה,
כן,
הטיפול
כן,
ההורי הזה.
זו ההנחה.
טוב, מעניין מאוד. אנחנו כמובן ננבור ונחפש, ממליצים גם לכם, אולי אפילו נפנק אתכם משהו בעמוד הפייסבוק שלנו, בתמונה של טיפוס זה. אני מודה לך מאוד, פרופסור שי מאירי, ממוזיאון הטבע שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב.
תודה רבה.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
אפשר, גם אפשר לקייף, וזאת בעזרתו של מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שמביא לנו הבוקר ברוב טובו את המימד הספר שהוא שומר בארון למעלה לאירועים כאלה, נכון? הבאת לנו קובייה בארבעה מימדים היום.
כן, בארבעה, כי בשלושה זה כבר...
שלושה כולם מביאים לי, אני לא, זה לא עושה עליי רושם, אני שמחה
שבאת. זה אובי, קובייה בשלושה מימדים, לא מרשימה אף אחד, אבל קובייה בארבעה מימדים, זה דבר, זה... נשאלת השאלה מה זה בכלל אומר. אז לקובייה בארבעה מימדים קוראים טסראקט.
טסראקט ביתך, כמו בברכה הידועה. אוקיי, כן, סליחה.
משהו כזה, כן. וכדי להבין פחות או יותר מה זה אומר, שזה קשה, המוח שלנו הוא מוח תלת מימדי במקרה הטוב, וציורים אנחנו בכלל יודעים לייצר רק תו מימדים.
כן, ומנמנם בשעה 7:20 בבוקר, אל תשכח גם את זה. זה גם כן מקשה עלינו.
אז כדי להצליח קצת לדמיין את זה, צריך לחזור אחורה לשורשים. והדבר בעצם קובייה וקובייה בארבעה מימדית, הם אפשר לחשוב על כולם כעל מעין הכללות של הריבוע הפשוט. ואיך אנחנו מקבלים ריבוע? אנחנו לוקחים קטע, אנחנו לוקחים קו, ואפשר לחשוב על ריבוע כקו שהסענו אותו. היה לנו קו שהוא חד מימדי, ואז אנחנו מסיעים אותו במימד החדש, השני, הנוסף, שהקו הזה בכלל לא ידע שהוא קיים. וכשאנחנו לוקחים קו ומסיעים אותו אל עבר מימד חדש, אנחנו מקבלים ריבוע, נכון? המרחב החדש שהקו הזה מכסה הוא הריבוע. אוקיי. איך אנחנו מקבלים מריבוע קובייה? אנחנו לוקחים את הריבוע שהוא יצור אומנם מתוחכם, ויש לו צלעות כבר, ויש לו זוויות, הוא מאוד משוכלל בפני עצמו. אבל הוא עדיין יצור דו-מימדי. ואז אנחנו לוקחים את הריבוע הזה, נניח שהוא שוכב על הרצפה, ואנחנו מרימים אותו, מרימים אותו, מרימים אותו למעלה, 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 אל עבר המימד השלישי, שהריבוע בכלל לא ידע שהוא קיים.
כן, מספרים לו על קיומו של מימד נוסף, מזמינים אותו לשם.
נכון, ואז הריבוע המקורי הוא הרצפה, הריבוע החדש הוא התקרה, ונוצרים לנו התנועה מהרצפה אל התקרה, יוצרת גם את הקירות.
זה יופי, כן.
נכון?
כן, כן, אני שמחה לחשוב ככה על הדברים, תודה לך, כן.
עכשיו יש לנו מין תהליך שחוזר על עצמו, עשינו במובן מסוים, עשינו פעולות שקולות, את הקו הסענו אל עבר המימד השני כדי לקבל ריבוע, את הריבוע הרמנו אל עבר המימד השלישי, אל תוך המימד השלישי, כדי לקבל קובייה. אז מה שצריך לעשות...
עכשיו אתה נתקע אבל, עכשיו אתה נתקע, כי אתה אין לך מושג איך להגיד לי איך להמשיך מכאן.
לא, להגיד אני יכול. עכשיו אנחנו צריכים קצת להתגבר על המגבלות של המוח שלנו, המוח היודק, הפשוט, הפרימיטיבי, ולהתעלות אל הנשגב המתמטי. כי כל מה שצריך לעשות כדי לקבל קובייה בארבעה מימדים, זה לקחת קובייה תלת מימדית, ולהסיע אותה בתוך המימד הרביעי.
כן, piece of cake.
יש בעצם שתי קוביות, שמה שמבדיל ביניהן, זה לא מרחק או אורך או רוחב או גובה, אלא המימד הרביעי. אז למשל אפשר לחשוב עליו בתור זמן, בתור המימד הרביעי. אז יש לי את הקובייה של אתמול ואת הקובייה של היום, ומה שמחבר ביניהן, מה שיוצר את הרצף בין שתי הקוביות האלה, זהו הטסראקט. זוהי הקובייה בארבעה מימדים. זה יצור שהרצפה שלו במרכאות, זאת הקובייה שהתחלנו ממנה, התקרה שלו במרכאות, הקצה השני שלו, זאת הקובייה שסיימנו איתה, והקירות שלו זה מה שנוצר מהתנועה הרציפה של הקובייה מרגע אחד אל הרגע השני.
אוקיי, זה מקסים, אבל עם זה אני לא יכולה לשחק. זאת קוביה שקשה מאוד להטיל, הרעיון היפהפה הזה שהשמעת. האם הטסראקט יכול בכלל להיות קיים גם כעצם במציאות? האם, אני שואל ככה, אני יכולה לבנות טסראקט?
אז העולם הגשמי, לפחות שאנחנו מסוגלים לתפוס, הוא עולם תלת מימדי. ולכן כשאנחנו רוצים לבנות משהו בארבעה מימדים במציאות, צריך לעשות אלו שהן הנחות. צריך איכשהו לדמיין באיזשהו אופן את המימד הרביעי. הדרך הנפוצה ביותר לדמיין את המימד הרביעי זה בזמן. ואז אפשר לטעון שאם אנחנו לוקחים קובייה ומשאירים אותה באותו מקום על השולחן, ונותנים לה פשוט להישאר שם כמה דקות. הנה, זוהי קובייה בארבעה מימדים.
אוקיי, אבל ככה אני לא יכולה למכור את הערכה שתכנתי למכור. האם יש איזושהי דרך מקובלת, או נגיד, אפילו אם יש פה איזושהי השטחה של הרעיון הסגיב שעליו אתה מדבר. כלומר, יש איזשהו ניסיון לקיים את העצם הזה בעולמנו?
כן, לזה קוראים היטל. כשאנחנו רוצים לקחת חפץ תלת מימדי ולצייר אותו על דף, אנחנו, הדף הוא דו מימדי, אנחנו מציירים אותו מנקודת מבט מסוימת, אנחנו עושים לו איזושהי השטחה, ובמתמטיקה קוראים לזה היטל. אז כמו שאנחנו מצליחים לקחת חפץ תלת מימדי ולצייר אותו בהשטחה מסוימת, בהיטל מסוים, היבט מסוים שלו, על דף דו מימדי, כך אפשר לקחת את הקובייה הארבע מימדית, ולבנות היטל מסוים שלה, בעולם התלת מימדי שלנו. ואז זה כמו...
אוי, וזה כבר יהיה נורא נורא יפה.
זה גוף מאוד יפה, יש, כמו שלכל גוף יש הרבה היטלים שונים, תלוי מאיזה צד מסתכלים עליו, כל פעם רואים תמונה אחרת. אז גם לטסראקט, ואז זה מין גוף תלת מימדי, שהוא בעצם, אפשר לחשוב עליו בתור הצל שמטיל אותו טסראקט ארבע מימדי, אל תוך התפיסה המוגבלת שלנו, ואז לפעמים זה נראה כמו קובייה בתוך קובייה, לפעמים זה נראה כמו מין יצור משונה כזה עם המון זרועות שמתחפרות אחת לשנייה. אפשר לחפש היטלים של טסראקט, או אפילו טסראקט, ומקבלים תמונות שהן בעצם, התמונות לא יכולות להיות בארבעה מימדים, התמונות הן בעצם הצל התלת מימדי שהיה מטיל הטסראקט אל העולם שלנו.
זה מאוד מאוד יפה. אני מודה לך על המתנה היפה הזו. כן, זה מקסים. תודה רבה. מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ממדים טובים. להתראות.
ממדים מוצלחים לכולם.
אנחנו רוצים כעת לבחון את האסטרטגיה של אורנים עתיקים לחיים ארוכים והישרדות טובה. זאת נעשה בעזרתו של הפרופסור ז'וזה גרינצווייג מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית ברחובות. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. זה אורנים שאנחנו רואים גם פה, שמדובר באורנים יפהפיים, ענקיים, בארצות רחוקות רחוקות?
לא, אין לנו כאלה. זה אורנים שגדלים בהרים במקומות שונים בעולם. פה אנחנו מדברים על מאמר שדיבר על אורנים בפירינאים בספרד, אבל יש אורנים עתיקים מאוד בקליפורניה. אצלנו הם חיים קצת פחות זמן.
אוקיי, ומה המאמר הזה ביקש לבחון?
המאמר הזה ביקש לעשות את הקשר בין אסטרטגיה של הישרדות לבין מה זה נותן ליצורים אחרים.
כן. ליצורים שאינם העצים האלו?
נכון, נכון.
הבנתי.
מה שקורה הוא שהעצים האלה כדי לשרוד, הם לא ממשיכים בשיא המרץ לגדול, אלא מפחיתים את הגדילה, ומגבירים את האפשרות לעמוד בכל מיני תנאים קשים באותם הרים. והם גם סוגרים חלק מה... איך נקרא לזה? חלק מהמבנה שלהם, חלק מהענפים, חלק מהשורשים, כבר מתייבשים, אבל בגלל זה חלקים אחרים יכולים להמשיך לחיות.
זאת אומרת, כשאורן מתבגר, אני לא יודעת על איזה שנה בערך בחייו של האורן אנחנו מדברים. מדברים פה במאות שנים, פחות או יותר,
כן,
נכון?
כן, מדברים במאות שנים, מדברים באורנים בקליפורניה לפחות, אולי גם אלה בספרד, על אלפי שנים גם. כלומר, אלה וואו, מקליפורניה, אוקיי. אנחנו יודעים שהם יודעים לחיות יותר מ-4,000 שנה, זה זמן עצום.
כן, זה זמן עצום. אז מתי שהוא... אולי תכף תוכל לסייע לנו להבין מתי הדבר הזה קורה. העץ בעצם משנה את האסטרטגיה שלו, אפשר להגיד, והוא פחות צומח. מה הוא עושה? הוא מסתגר? איך הוא מחליט איזו אנרגיה לפנות לאן?
מחליט
כמובן במרכאות,
כן. אנחנו לא יודעים, כן. אנחנו לא יודעים איך הוא מחליט, אבל זה ודאי תהליך הדרגתי. זה לא פתאום איזושהי החלטה מתעורר בבוקר אחד ומחליט עכשיו אני עושה ככה. זה במשך עשרות ומאות השנים, האסטרטגיה משתנה קצת, העץ גדל פחות, הוא גם נהיה פחות גבוה וגבוה, אז יש בעיות בעצים אם הם מאוד מאוד גבוהים. כי הם צריכים לעמוד, למשל, למשוך מים כנגד הגרביטציה עשרות מטרים, זה קשה. אז הם לא, אז הם גדלים פחות, חייבים לגדול. כל עץ, כל ייצור חייב לגדול. אם הוא לא גדל יותר, הוא מת. אז הוא חייב לגדול וליצור כל פעם עלים חדשים, שורשים חדשים, אבל חלקים אחרים מתייבשים. והמגוון הזה שנוצר בעץ עצמו, בחלקים השונים של העץ, מאפשר ליצורים אחרים לחיות עליו.
אז רק כשאנחנו מודדים את הגדילה של עצים ותיקים, אנחנו מגלים שהם עדיין גדלים, אבל פשוט בקצב נמוך הרבה יותר.
נכון, כן.
אוקיי. עכשיו בוא נגיע ליצורים האחרים שמרוויחים מהעסק הזה. מי הם ומה הם?
אז במאמר הזה הם התמקדו בחזזיות. חזזיות הם... כן, ויש חזזיות יפהפיות, צריך להתקרב ולהסתכל, אבל הם כל מיני צבעים. וחזזיות הם בעצם שילוב בין עצה לבין פטריה. אנחנו קוראים לזה סימביוזה, מפני ששני החלקים האלה, שני האורגניזמים האלה שמייצרים ייצור אחד, מרוויחים. אז... במקרה הזה, חזזיות כאלה יכולות לגדול על כל מיני חלקים שונים וחדשים שנוצרים בעץ, שעם הבלי הקליפה יותר סדוקה, ויש חלקים מתים של העץ, וכל מיני מקומות שבהם החזזיות יכולות לגדול. וזה לא קורה בעצים צעירים יותר, זה קורה רק בעצים המבוגרים והעתיקים.
אז החזזיות מפיקות מזה את היתרונות. האם בתורם גם העצים מפיקים בחזרה יתרון מכך שיש עליהם יותר חזזיות?
אני לא חושב שאנחנו יודעים את זה. הרבה פעמים יש יחסים בין יצורים שלא כל אחד מרוויח. במקרה הזה כנראה החזזיות מרוויחות והעץ לא מרוויח אבל גם לא ניזוק.
אולי הסביבה הופכת לעשירה יותר כתוצאה מזה, אתה אומר זה לא דבר שאנחנו יודעים בהכרח.
לא, הסביבה ודאי, אנחנו מאוד מדברים תמיד על שהמגוון הרב יותר של יצורים הוא טוב לכולם, לכל החלקים, טוב לאדם, טוב אותה מערכת אקולוגית, טוב ליצורים אחרים, למשל מי שאוכל את החזזיות האלה, או מי שניזון בצורה אחרת מהחזזיות האלה, זה תמיד טוב שהמגוון הוא רב יותר.
יש גם עוד צמחים או בעלי חיים שנמצאים על קליפת העץ בשלב היותר מבוגר שלו?
במאמר הספציפי הזה הם לא דיברו על זה, אבל במאמרים אחרים הם מדברים ועוד איך מדברים. למשל על שלל חרקים חיפושיות למשל, שהן מאוד מתמקדות במשהו ספציפי. הן לא נמצאות בכל מקום, באדמה, בעלים, בכל מקום. הן נמצאות, החרקים האלה נמצאים במקומות מאוד ספציפיים, שהם בעצם התפתחו עבור הניצול שלהם. למשל עץ, חלקים מתים של העץ, או הם יכולים למצוא מחסה בתוך הקליפה המפורצת, למטה בעץ או למעלה בעץ, ומצאו בעצים עתיקים אפילו בתוך התחום העירוני, שרק משאירים את העצים העתיקים האלה, שיש שם שלל של עשרות ואולי מאות מינים של חרקים, שהם מוצאים איפה לחיות על עצים עתיקים כאלה.
אז תיארנו כך, תיארנו שהעץ בעצם קצת מפחית את כל האנרגיה שהוא מפזר, ויש לו יותר, נקרא לזה, קליפה מתה, שבעלי חיים וחזזיות מאוד נהנים ממנה. מה לגבי הצורה של עצים עתיקים, נכון? אנחנו רואים שהם גם יותר מסוכסים כאלה, מעט יותר, אולי נראים, יש בהם כאילו עיוותים יותר. זה קשור לכל מה שאנחנו מתארים?
כן, בטח. העצים, גם מפני שהם כל הזמן חייבים לגדול, הם נהיים גדולים יותר. לאו דווקא הם מגיעים לגובה רב, אבל לפחות הגזע נהיה רחב יותר ויותר ויותר, ובגלל זה העצים העתיקים בארץ, שלפעמים קוראים להם עצים קדושים, לפעמים קוראים להם עצי מורשת, הם מאוד מאוד מרשימים, מפני ש... יש להם גזע מאוד רחב וגדול ומאוד מיוחד, וזה כל זה תוצאה מזה שהעץ ממשיך לחיות, והוא גדל וגדל, וחלקים מסוימים מתים, אחרים נרכבים, אחרים מתפתחים לכיוון כזה או כיוון אחר. זה בעצם הופך את העץ לחריזמטי, בוא נקרא לזה.
חריזמטי, זאת מילה יפה מאוד. יפה, מעניין. אני מודה לך מאוד על השיחה, פרופסור ז'וזה גרינצווייג, מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית ברחובות. תודה.
תודה רבה.
אמרנו כאן לא אחת שהכלכלה הישראלית נשענת למעשה על כוח סודי, הוא כוח הסבתא. סבתות בעצם מחזיקות פה את המשק, הטיפול המשפחתי, העוטף, שמאפשר בעצם לעוד אנשים ונשים לשמור על מקומם במעגל העבודה. כעת ראינו גם מחקר מפינלנד שמספר על ההשפעה של הסבתות על הבריאות הנפשית של אמהות, אבל כמובן יש גם מחקרים ישראלים מקיפים שעוסקים בעצם בדמותה ומקומה ותפקודה של הסבתא במשפחה הישראלית. נפנה לדוקטור שלומית מנור מהחוג לסוציולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אני לא יודעת אם ראית את המחקר הפיני המראיש הזה, הם בדקו שם מאות אלפי אימהות, וגילו שיש ממש הבדלים בבריאות הנפשית, במשפחות שבהן הסבתא הייתה מעורבת וגרה קרוב, לטובה אני אציין, כי אולי אנשים אומרים שאולי זה לא, מאשר במשפחות שבהן הסבתא לא הייתה נוכחת. זה, אני מניחה שזה לא מפתיע אותך.
תביתי, זה מתכתב מצוין עם המחקר שלנו, שערכנו על הסבתות בישראל, שלמעשה מדובר כאן, הסבתאות בישראל היא תוצר של כמה תהליכים, וכתוצאה מזה שכמובן המשפחה בישראל היא מאוד מרכזית. מבחינת התהליכים החברתיים שאנחנו זיהינו, אז התוצאה של הסבתאות היא בעצם המדיניות הנאו-ליברלית ושוק עבודה הנאו-ליברלי. וכאן זה מתקשר באמת למחקר הפיני. בסך הכל, הנאו-ליברליזם מאפשר לשוק העבודה להמשיך ולדרוש מנשים וגם מגברים להיות יותר ויותר שעות בעבודה.
כן, לא, כשאת אומרת מאפשר, את יכולה להשתמש גם בכל מיני מילים אחרות, כן.
אוקיי, וכשההנחה היא שתמיד יש מישהי בבית שתתייצב למשמרת הטיפולית ותתייצב לדגל, ברגע שקוראים לה היא מגיעה, אם יש ילד חולה, אז היא מתייצבת, ואם יש בעיה היא תמיד מגיעה, ובזה היא בעצם עוזרת לקפל ולשמור על הנכדים, אבל באותה עת היא גם פותרת את המדינה למעשה מהמחויבות שלה לתמיכה במשפחות עם ילדים קטנים. אז בהחלט זה הקלה מאוד מאוד גדולה עבור נשים, אז אין ספק שזה מוריד מתח מאוד מאוד גדול, ולכן זה מתקשר בזה למחקר הפיני. יש פה הקלה מאוד גדולה, היא לא צריכה לדאוג מי יטפל בילדים בזמן שהיא בעצם
נכון. את אמרת שזה פותר את המדינה, אבל המדינה היא בעצם, את יודעת, היא מהלך חדש יחסית, לעומת עשרות אלפי שנים, שבעצם, נכון, נשים נעזרו בשבט, בכפר, כמו שנאמר, it takes a village. אז אולי באיזשהו אופן, הסבתא הישראלית מחזירה אותנו לפורמט כזה.
תביתי, בהקשר הכלכלי בעצם, וזה מתקשר כמובן לזה שהחברה הישראלית היא מאוד משפחתית, קיימת ציפייה, כן? שהסבתא תהיה שם לעזר. קיימת ציפייה שהיא טיסה אפילו מחיפה לתל אביב עם סירי אוכל ותחכה אליי לילדים הקטנים או תאסוף אותם אפילו משער הגן או מבית הספר ותיתן את ארוחת הצהריים ובזמן הזה גם זה תקפל כביסה ותעשה עוד דברים. וכמובן קיימת ציפייה מהסבתא שפרשה בעצמה לא מזמן משוק העבודה וכרגע יש לה זמן חופשי שתטפל בילדים, אבל בזה היא בעצם מסייעת להורים פעמיים, גם בזה שהיא מאפשרת להם לצאת לעבוד, גם הם יכולים למעשה כך להרוויח כסף, אבל זה חוסך הרבה מאוד כסף של מטפלת, לו היו צריכים לקחת מטפלת בתשלום, כי אחד הדברים שבדקנו, או שאלו, זה שההורים ישראלים לא משלמים לסבתא, בניגוד למקומות אחרים דרך אגב.
משלמים לסבתא? את אמרת כרגע על הקו משלמים לסבתא? לאן נגיע?
נכון, אז בחברה הישראלית זה פחות, אבל אם כי זה קיים, אני מוכרחה להגיד שזה קיים, זה אפילו, זאת אומרת, כשאנחנו יצאנו לדרך עם המחקר, לא חשבנו על זה.
את פגשת משפחה שמשלמת לסבתא שלא בריח אורפו של תינוק טרי? במטבע אחר?
אז את מבינה? אז למעשה, נכון, לנו זה לא עולה אפילו על הדעת, שאפשר לעשות את זה, שמישהו ישלם לסבתא, ולכן היא בעצם חוסכת להם משפחה פעמיים, גם בזה שההורים משלמים, זאת אומרת, לא משלמים למטפלת, וגם מרוויחים יותר. אבל מעבר לזה, את יודעת, הסבתאות, אנחנו מתייחסים לזה כאל מובן מאליו, אבל זה לא תמיד עולה בקנה אחד עם הדרך שבה הסבתאות רואות את הטיפול שהן רוצות להגיש. אנחנו גם פגשנו הרבה סבתאות שאומרות, אני טיפלתי כבר בילדים, אני רוצה עכשיו לעצמי את הזמן הזה.
היית אומרת שהאמירה הזאת, אני תכף, יודעת מה, אולי נלך רגע אחורה. לאורך כמה זמן ערכתם את המחקר, עם כמה סבתות ומשפחות דיברתם, ובאילו אוכלוסיות התרכזתם?
אוקיי, אז המחקר הוא חלק ממחקר גדול יותר, שהתרכז בכלל בנשים וגברים שפרשו משוק העבודה, שיצאו, ובין היתר ברעיונות, בלי שתכננו, עלה הרבה הנושא הזה של הסבתאות. מאחר ודיברנו על החיים אחרי הפנסיה, בעצם איך שאנשים מגדירים את עצמם, מזהים את עצמם, ראינו את כמה הסבתאות היא כל כך מרכזית בזהות, גם של גברים, אבל הרבה יותר של נשים. זאת אומרת, הם הציגו את עצמם, אני סבתא. ומכאן השיח התפתח. זה היה מחקר איכותני, ראינו 40 מרואיינים, אפשר להגיד משכבות שונות באוכלוסייה, הוא היה די אתרוגני.
אוכלוסייה יהודית בלבד?
כן, זה היה אוכלוסייה יהודית.
אוקיי. אוקיי, אז 40, זאת אומרת, זה לא, 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 לא מחקר ענק, אני חייבת להגיד.
אוקיי. נכון, זה נחשב מחקר איכותני, שבו ראינו. ובאמת, את יודעת, ראינו, הסבתאות היא לא מקשה אחת, היא מאוד מורכבת, יש בה נדבכים כאלה וכאלה, יש גם את הצד הזה של המחויבות למשפחה, אבל יש פה גם את העניין, אולי אנחנו קוראים לזה היום הסבתאות החדשה, נשים שרוצות לתת לעצמן, נשים שלא רוצות להחליף חיתולים, או להיות עם הילדים, ולשבת בבית או בגני שעשועים, אלא רוצות לעצמן, יש להן, הן בסך הכל צעירות, תוחלת החיים ארוכה יותר, אנחנו גם יודעים, וזה מהספרות, שהיום כשתוחלת החיים ארוכה יותר, ושיעורי הילודה נמוכים יותר, לכל סבתא וסבא, יש פחות נכדים מכפי שהיה להם בעבר, אבל יש להם הרבה יותר זמן להיות איתם, והקשר הוא באמת יותר משמעותי. אבל הקשר הוא לאו דווקא כזה של טיפול. והן באמת
כשאת אומרת, רק, זאת אומרת שהקשר הוא יותר משמעותי, את משווה את זה למחקרי עבר, לידע שיש לנו על תקופות קודמות?
אנחנו מדברים על זה שאם בעבר היו סבים וסבתות יכלו להנות תקופה מסוימת מתקופת הסבאות שלהם, כי זה הגיע סמוך לסוף החיים, הרי שהיום, כשתוחלת החיים ארוכה וסבתות, אני יודע, בנות 60-65, הופכות לסבתות, יש להן 20 שנה ליהנות מהנכדים. זו תקופה הרבה יותר משמעותית. אבל, באותו היבט, הן צעירות, בגיל 65 או ב-70, הן עדיין רוצות לעצמן. הן רוצות פעילויות נעה, הן רוצות לשבת עם חברות בבתי קפה. הן לא רוצות לשבת כל היום עם הנכדים. מה שגורם לזה בעצם, זה מאלץ אותן לשים גבולות במשפחה. למעשה אנחנו כל הזמן מדברים על גבולות, על גבולות. וגם פה אנחנו צריכים לשים, הסבתות בעצם שוב צריכות להחליט עד כמה הן באמת נענות לציפיות החברתיות ומחליפות את המטפלת בתשלום ובאות לעשות בייביסיטינג, או שהן אומרות, רגע, אני מוכנה לעזור פעם או פעמיים בשבוע. וכאן אנחנו באמת רואים הטרוגניות בסבתאות. יש סבתות שבאמת מבוקר עד ערב מופנות לנכדים, ויש סבתות ששמות את, מציבות את, את הגבולות האלה.
אני חייבת להגיד שכל השיח הזה הוא מעורר בחוסר נוחות. כאילו, כל האופן שבו אני שמעת לכם אומרת להחליף מטפלת וכל הדברים האלה. לא יודעת, זה קצת עושה איזה הזרה ליחסים הבאמת מקסימים, שאני לפחות הייתי עדה להם במשפחתי, יחסים חד פעמיים, יחסים מעוררי עושר וחשיבות אדירה בין נכדים ונכדות לסבים וסבתות.
אז לכן אני אומרת, בדיוק זאת המורכבות, את מבינה? אותה סבתא היא לא, היא לא פלקט, יש בה גם את הצד הזה, וגם את הצד הזה, יש בה גם את הצד שמחויב לנכדים, שנהנה עם הנכדים,
זהו, אני אומרת, אנחנו אומרים בכלל מחויבות, אנחנו אומרים על החלפת מטפלות, כל הסוג הזה של המושגים, הוא לא, טוב, זה אולי קוצר ידו של המדע ושל המחקר, אני חושבת שהוא לא יכול לתאר את הדברים האחרים.
וזה בדיוק הסבתא החדשה, מדברים היום הרבה מאוד על הסבתאות החדשה, על סבתאות שאומרות, אני לא מטפלת, אני אבוא.
כן, אני חושבת שהדיבור הזה הוא באיזשהו אופן הצד השני של אותה ניאו-ליברליות שאמרת שגם דורשת אולי מהסבתא להיות לעזר. זה בעצם אותו סוג של שיח, וכמו שאת אומרת גם, הערכת החיים גם היא פועלת לשני הכיוונים. גם לכיוון של העמקת הקשר, אבל גם לכיוון של הסבתא הצעירה. מעניין מאוד, אתם תצאו גם למחקר המשך, כבר זה הבנתי שזה ענף מתוך המחקר שלכם, אתם תצאו גם למחקר המשך?
כן, קודם כל מעניין לראות גם את הצד של הסבים, מדברים הרבה על סבתות סבתות, אבל יש גם סבים בתמונה, אז מעניין לראות גם את היחסים שלהם. כן, יש עוד רעיונות לעוד,
כן. לעוד דברים. נשמח, כן. נשמח לשמוע עמך בעתיד. דוקטור שלומית מנור, מחוג לסוציולוגיה, מכללה אקדמית גליל מערבי, תודה רבה.
תודה רבה ובוקר טוב.
מאדים קורא לכם. כך הכריזה המודעה שפרסמה נאסא באתר האינטרנט שלה באוגוסט 2021, ובאמת לקראת התיישבות אנושית על הכוכב מאדים, שתקרה כנראה בשלב כזה או אחר ובהיקף כזה או אחר, בנאסא בעצם ניגשים להתמודד עם אחד האתגרים הגדולים ביותר של המשימה, שזה בעצם כיצד אנשים יוכלו להתמודד בכלל עם חיים על הכוכב הזה, בטח בהתחלה של ההתיישבות הזו. אנחנו רוצים לשמוע על הניסויים, הניסויים שעורכים בעצם בהשתתפות, לא אפשר להגיד על אנשים, בהשתתפות אנשים לקראת המסעות הללו. נפנה לנטה ויזל, סוציולוגית, ראש צוות מדעי ההתנהגות במרכז להדמיית חלל ומאדים, ויועצת ארגונית לתפקוד מיטבי של צוותים בתנאי אי-ודאות. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
כבר התואר שלך מעורר בי רטט של התרגשות, תפקוד מיטבי של צוותים בתנאי אי-ודאות. מה זה אומר?
זה אומר שבעצם אנחנו יכולים לדבר על חלל ועל דברים ככה שהכי נראים לנו רחוקים מאיתנו, אבל בסוף ביום-יום שלנו, אם נסתכל סביבנו, גם בחודשים האחרונים, גם בתקופת הקורונה וגם בכלל, כולנו בעצם מנסים להיות במיטבנו, להצליח לתפקד, לשמור על שפיות, להצליח לעשות דברים פרודוקטיביים, להצליח להיות גם נחמדים תוך כדי לאחרים, ואם את עובדת גם נגיד באיזושהי חברת הייטק, אז גם נוסף להכל גם את מתבקשת לגלות חדשנות, יצירתיות, והכל בתוך תנאים שנהיים מיום ליום יותר עמומים, יותר מורכבים, יותר שבירים, והדברים האלה זה דברים שכבר בעולמות של משימות חלל הם כבר קיימים שנים, וגם לזה, כן. גם שם מתכוננים לזה.
כלומר, ככל שאנחנו יודעים יותר על העבר שלנו ועל העתיד שלנו, כך איכשהו אנחנו פחות יודעים על ההווה. תופעה בהחלט מערערת. אגב, גם ברדיו אנחנו צריכים להיות יצירתיים, זה לא רק ככה בהייטק שם, גם איתנו דורשים כל מיני דברים. בואי נתחיל, אבל באמת בתוכנית המסקרנת הזו של מאדים, קראתי כתבה שהייתה פשוט מסמרת שיער בהארץ, על האופן שבו גויסו אנשים, מה שנקרא, ממש מהשורה. לפחות כך זה נראה. אבל אילו תכונות בכל זאת נאסא מחפשים עבור האנשים האלו?
כן, אז זה מאוד מעניין. גם אני התעמקתי בכתבה המרתקת הזאת. אני קראתי אותה כמה פעמים, כי פשוט כל פעם גיליתי בעוד...
כמו סיפור מתח, נכון? ממש
כותב רומן. ממש המאמר הזה מרתק. ואני חושבת שהדברים שבעיקר ככה התחברו לעולמות של מה שאני מכירה, זה... האיזון שלדעתי גם נאסא בעצמם לא לגמרי סגורים איפה בדיוק עובר הפרופיל המדויק. הפרופילים בעצם של אנשים שבעתיד, ומדובר על עד 2040 בערך, יגיעו למשימה מאוישת למאדים, זה פרופיל שהוא שונה לגמרי מהפרופילים שהיו נגיד במשימות חלל עד היום, לירח או לתחנת החלל הבינלאומית או דברים כאלה. הרבה יותר ההיבט החברתי, ההתנהגותי, הנפשי פה, הופך להיות הרבה יותר משמעותי, משימה שהיא מאוד מאוד ארוכה, אפילו המשימת הדמיה שעכשיו, לא עכשיו, שיצאה ב-25 ביוני של נאסא, זה משימה שבעצם סוגרים אותם על פני כדור הארץ למשך שנה, ובעצם אם אנחנו מסתכלים על איזה מאפיינים, נגיד אישיותיים, אז מצד אחד אתה צריך להצליח, להתמודד, להיות לבד לחלוטין מכל העולם שאתה מכיר, ולהיות מאוד בודד בתוך המציאות שאתה נמצא בה או את נמצאת בה, לתרופה ארוכה. מצד שני, את תקועה עם אנשים שאת לא מכירה במשך התקופה הזאת, ואת צריכה להסתדר איתם, ואת צריכה לייצר איתם.
עד כאן זה נשמע מאוד דומה לאנשים שנכנסים לבית האח הגדול, אבל אני מניחה שיש כמה הבדלים.
אני חושבת שזה גם מאוד דומה לקצת, אני לא יודע איך את הרגשת בתקופת הקורונה, אבל זה גם מאוד דומה קצת לאיך שאנחנו הרגשנו בתקופת הקורונה. אנחנו איפשהו היינו תקועים בבית, לא בהכרח מרצוננו, וזה אני חושבת ההבדל המהותי. לדוגמה, כשמכניסים, כשמישהו שהוא רוצה להיכנס, נגיד עכשיו לאיזה סדנת שתיקה, או נזיר שרוצה להיכנס למנזר לתקופה, זה מרצונו. אבל אם אסיר רוצה להיכנס, אם אסיר נכנס לכלא, זה לא מרצונו. אבל מה שהם מצאו במחקרים שנעשו כבר עד היום בהרבה משימות הדמיה, זה שגם אלו שרוצים, ואני מכירה לא מעט אנשים שאומרים, אני מוכנה או מוכן מחר שיתנו לי כרטיס בכיוון אחד למאדים רק כדי להיות חלק מהדבר המדהים הזה.
כן, זה דבר, משהו לא, שאיפה שאני לא יכולה להתחבר אליה באופן אישי, אני חייבת להגיד. זה בעיקר מטיל עליי אימה. אבל כן, יש אנשים, באמת בכתבה הזו, שהיא במקור של ניו יורק טיימס, לא ציינו, אנשים בהחלט אמרו את זה, הם רק חיכו כל חייהם להזדמנות הזו.
כן, יש איזה, אני חושבת, נטייה של, של הרבה אנשים בעולמנו, ללכת, כמו שאומרים, ללכת אל הלא נודע, ולחקור משהו חדש ולהיות החלוצים, רק שבמקרה הזה זה גם לא, זה גם לא כזה זוהר, הם, רוב הסיכויים שהם יצאו משם, מהמשימת הדמיה פה בכדור הארץ, יצאו במצב מנטלי, רגשי, התנהגותי, די קשה, כנראה למאדים אחרי זה הם כבר לא יגיעו, וגם מי שטס למאדים במשימה אמיתית, שכנראה תהיה בשנים הקרובות, לא יודעים עד היום באמת איך יחזירו אותם, ואפילו מה יקרה איתם כשקף הרגל הראשונה תדרך על פני מאדים, ואיך הם ישרדו משימה כזאת ארוכה.
מבחינה רפואית צריכים להיות פשוט בריאים, אבל זה לא דורש, נכון? לא דורש יכולות מיוחדות. ככל הנראה, שוב ככל המתואר כאן.
כן, אני מניחה שהדרישות, קודם כל הדרישות של נאסא באופן כללי מאוד קפדניות, עד רמת שלא יהיה עששת, כי אולי זה עלול להשפיע, ריח הפה שלך עלול להשפיע על חבריך לצוות, אבל אני חושבת שבמשימה הזאת הם קצת הקלו את הדרישות. אנחנו מדברים רק על המשימת הדמיה הזאת שיצאה ביוני.
כן, אבל משימת ההדמיה כללה בדידות מוחלטת ולא שהות עם אנשי צוות, נכון? אם הבנתי נכון.
לא, לא, הם נכנסים, הם ארבעה אנשים, אוקיי. שנכנסים לתוך מתחם ונמצאים בו למעלה משנה, למעלה משנה, ובעצם מה שהם עושים שם כל היום, זה לא, לא עושים עליהם איזה שהם ניסויים פסיכולוגיים, אלא בעיקר, הם צריכים לתפעל בצורה שוטפת את ההביטט הזה שמודפס, שהודפס בתלת ממד עם חומרים שדומים לחומרים שיש במאדים, שמו להם פוסטרים של מאדים, אבל אין חלונות. Okay. ובתוך זה הם צריכים לעשות לוז מאוד מאוד קפדני, שמוגדר לך בדיוק, עכשיו את מתקנת את זה, בודקת את זה, הרבה טיפול שוטף במבנה ובציוד, כדי שלא ילך רגע אחד לחשוב עם עצמך, ועוד זמנים שבהם מוגדר עכשיו, אתם משחקים ביחד.
רגע, אמרת כדי שלא יהיה לך זמן לחשוב עם עצמך, כלומר, המשימות האלו הן מין עבודות יזומות, שבאמת נועדו לפתור איזשהו היבט נפשי, או שיש בהן צורך של ממש?
תמיד יש צורך כשאתה נמצא לבד לגמרי, גרימת לגמרי עכשיו בבית, ואת צריכה לתחזק את הבית שלך, רק שפה זה יותר קיצוני, כי אתם ממש מתפעלים לעצמם את כל המערכת של ההוצאה, של כן, הוצאת צרכים ומזון וכל מה שצריך, הם דואגים לעצמם, וכן, אני חושבת שחלק מהדברים זה גם דברים שהם יזומים כדי למלא להם את היום, הם תכלס אפילו עושים להם עם זמן ביום שהם עם משקפי הדמיה ויוצאים החוצה, כאילו הם עושים הליכת חלל, זה מונמור כזה.
כן. טוב, זה בטח החלק של הצ'ופר. כן.
זה לגמרי צ'ופר אם את באמת בחלל. כאילו, כמו שאת רואה, אני קצת ככה בעצמי קצת סקפטית ומאספת לגבי כל המשימה הזאת, גם אותי היא קצת מרתיעה כשאני קוראת עליה.
כן. איזה אפקטים, לא בהכרח חיוביים, יכולים להיות לבידוד ברמה כזאת? נצפו שם כל מיני דברים, אולי בקרב אנשים שלא עברו את הסינון. אפילו חוויות פסיכדליות כמעט.
כן, הם שם במאמר הזה, הם יצרו חיבור, הם פשוט עשו סקירה, דיברו על המשימה שיצאה, ועשו סקירה על מחקרים אחרים שבנושא בידוד, שבהם הכניסו אנשים יחידים, ומחקרים, לא המשימה הזאת עכשיו של, של נאסא, אלא מחקרים אחרים, נושא הבידוד כבר במלחמת העולם השנייה נחקר, ואיך זה משפיע על טייסים, ולקחו למשל, המקרה הכי קיצוני, לקחו סטודנטים, הכניסו אותם כל אחד לחדר, לבד, חדר מואר, אבל שקט לגמרי, ובהתחלה היה להם, הם חשבו מחשבות, חשבו על החיים, ובאיזשהו שלב ראו בהדרגה שהאנשים האלה, ככל שהזמן עובר, הם פשוט מתחילים ממצב של חוסר מחשבה בכלל, לא עולה לי כלום בראש, להתחיל לדמיין כל מיני דברים. עד כדי כך שכשהם יצאו החוצה, הם היו בטוחים שהדברים שהם דמיינו, ברמה של ראיתי סנאי רוקד, ראיתי אמבטיה אישה ואמבטיה שטה בשדה, כל מיני דברים בהזויים שהם נשארו איתם אחר כך.
כלומר, המוח שלנו, הוא בכל מקרה פועל וכוסס, בטח מוח שלא מאומן אולי בכל מיני שיטות של המזרח הרחוק להשקטה, ואם לא ניתן לו חומרים, חומרי מציאות הגיוניים יחסית לעסוק בהם, הוא פשוט יתחיל לחסוס את עצמו, כמו מיצי קיבה שפועלים על כלום.
וואו, איזה הגדרה חזקה. אני כן הייתי רוצה דווקא עם ההגדרה הזאת להחזיר אותנו רגע למציאות, כי אנחנו מדברים על דברים שהם נראים לנו, כאילו אנחנו מדברות ככה על איזה משהו רחוק ותלוש, אבל אם נזכר, אנחנו עצמנו, למשל, בתקופת הקורונה, אני אישית מכירה אנשים שמצאו לעצמם איזה פינה בבית, ולא משנה עכשיו אם יש להם משפחה או ילדים, המציאות שלהם השתנתה, פתאום הם נתקעו באיזה מציאות חדשה ולא יכלו לצאת, ומצאו לעצמם איזה פינה בבית ונעלמו עקבותיהם, זאת אומרת, תוך כדי הזנחה פושעת של עצמם ושל תחומי החיים שלהם, וזה אפילו במצב שיש לך את המשפחה סביבך. זאת אומרת, כולנו יצורים אנושיים.
כן, יש לך את המשפחה, יש לך את הוד רוממותה אינטרנט, כל יוטיוב עומד בשבילך, זה לא המצב שמתואר כאן.
נכון.
פה היה לנו בידור 24/7.
ועדיין הרבה אנשים היו במצב שהם קצת התערערו. למרות כל זאת, הם התערערו כי המציאות הרגילה שלהם השתנתה.
השתנתה, אני מבינה. אוקיי.
אז פה זה מצב
תגידי, נעשו ניסויים דומים לאלו של נאסא גם בישראל?
כן, בוודאי. ודווקא המאמר הזה לא ציין את זה באופן מפתיע.
כי זה מאמר כמו ניו יורק טיימס.
כן.
הוא רק מתורגם בארץ. אוקיי, כן.
כן. אז הם באמת פרסו שם הרבה מאוד מחקרים, הרבה מאוד משימות הדמיה, שנקראות גם משימות אנלוגיות, וגם בישראל בעצם מ-2018 הוקם פה מרכז הדמיות מאדים, שנקרא דימרס, ונעשו פה גם משימות ישראליות וגם משימות בינלאומיות, בהובלה של פורום החלל האוסטרי, בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל הבינלאומית. המשימה הארוכה ביותר הייתה משימה של חודש ימים, שנכנסו לפה אנשים מכל האיחוד האירופי ומישראל, משימה שהייתה גם מאוד מורכבת להכנה, ואני יכולה לשתף אתכם שאפילו במשימות לא של חודש, אפילו משימות שהייתה לנו משימה של 11 או 12 ימים, אנשים עוד הסתובבו אחר כך שהם יודעים שזה רק 11 ימים, ויודעים שהם נמצאים במצפה רמון ולא עכשיו באמת במאדים. לקח להם כמה חודשים טובים, אני מדברת על סביב החצי שנה, לחזור רגע לעצמם, ורבים מהם אפילו שינו קריירה, שינו תפיסה. זאת אומרת, החוויה הזאת הייתה חוויה מאוד משמעותית בחיים שלהם.
כן, ואנחנו לא יכולים שלא לשמוע את התיאור הזה שלך ולחשוב על החטופים. וגם על אלו שחזרו ומתארים את האופי השונה של החיים וכמה קשה לחזור אל החיים אחרי שבר כזה. כמובן, להבדיל, אבל זה כן מהדהד משהו בדברייך. אני מודה לך מאוד, נטע ויזל, סוציולוגית, ראש צוות מדעי ההתנהגות, המרכז להדמיות חלל ומאדים, ויועצת ארגונית לתפקוד מיטבי של צוותים בתנאי אי-וודאות. תודה רבה.
תודה, ביי.
עבור מאזיני שלושה שיודעים, זה אינו שבוע רגיל, זה שבוע בו כולנו מציינים כמובן את שבוע הצימבוז. אנחנו רוצים לפנות ליאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, כדי שיזכיר לנו מה אנחנו בעצם מציינים.
בוקר טוב.
בוקר אור.
אז צימבוז זה צמצום בזבוז מזון.
צמצום בזבוז מזון. אני חושבת שזה מראשי התוות הטובים ביותר שיש לנו.
גם אני חושב. והקרדיט לדוקטור מיכל ביטרמן מארגון TNS, The Natural Step, ישראל, שגם הובילו והמציאו בעצם את שבוע בזבוז המזון בישראל.
שבוע צמצום בזבוז המזון. אל תשכח את הצמצום שם.
התרגלתי כל כך לבזבז שאני לא מצליח. אבל כן, כמובן. שבוע צמצום בזבוז המזון בישראל. שמתקיים השבוע הזה. כן. והרקע בעצם, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד כל הזמן, אבל בינואר השנה התפרסם הדוח השנתי על אובדן בזבוז מזון, על אובדן מזון בישראל, ומדובר בדוח, עוד פעם, הוא כל פעם עושה שוק מחדש. מדברים על זה שאוכל בשווי של 23 מיליארד שח, ובמשקל של 2.6 מיליון טון מושלך לפח כל שנה. עכשיו זה...
די!
זה לא רק הכסף, כאילו, שחושבים על הדבר הזה, צריך להבין, שזורקים 2.6 מיליון טון של אוכל לפח, מישהו צריך לטפל בזה, ומישהו צריך לשלם על זה, שזה כמובן אנחנו. וזה יוצר עוד בעיות, זה לא רק בזבוז המזון עצמו. עכשיו, הדוח הזה הוא פורסם...
רגע, למה זה קורה בעצם? למה אי אפשר טיפה יותר לאזן את כמות הסחורה המצויה על המדפים עם כמות הצריכה? למה זה קורה? בוא נפנה כמה אצבעות.
בהחלט, רק תני לי לסגור פה, רק בקשר לתמצית הדוח. הדוח הזה פורסם על ידי לקט ישראל בשיתוף עם משרד להגנת הסביבה ועם משרד הבריאות, נדמה לי שזאת שנה ראשונה שהוא התפרסם, אבל זה הדוח המסכם של 2022, כך שהוא בכלל לא כולל את כל הנתונים הכנראה מאוד מוזרים שהולכים להיות מחודשי המלחמה, והערכה היא שאובדן המזון בישראל אחראי ל-6% מפליטות גזי החממה, וכדי עוד פעם להסביר עד כמה זה חמור, בישראל, בזמן שכל המזון הטוב הזה נזרק לפח, חיים בישראל 460 אלף משקי בית, שזה משהו כמו 1.4 מיליון איש, בתנאי אי ביטחון תזונתי. כלומר, אין להם את הכסף כדי להוציא על מזון איכותי, או לפעמים על מזון בכלל, והעלות הבריאותית למשק, בגלל המצב הזה, היא מעל 5 מיליארד שקלים. עכשיו, כמו שאמרת, בעצם היה אפשר איכשהו לאזן את הדבר הזה, ולהעביר, נגיד, יותר משליש המזון שגדל ומיוצר בארץ ונזרק לפח, ובכמות הזאת הייתה אפשר לפתור את כל מצוקת הרעב בישראל ולהוריד משמעותית את יוקר המחיה. שזה כל מיני דברים שכל
מיני דברים. אתה אומר להעביר, אתה מדבר איתי על אחר כך. אני מדברת על מה בשורשי השיטה גורם לבזבוז הזה. אני חושבת שלמשל זה שכל הזמן יש הרבה מהכל כדי להגביר צריכה, אנחנו צריכים שהסופרים שלנו ייראו כמו מחסני שפע אינסופי, גם זה בוודאי משפיע על בזבוז מזון, אבל יכול
להיות בוודאי, בוודאי, ויש תחרות בין רשתות שיווק שמורידים מחירים, מוכרים, מנצלים את העיניים הגדולות, קודם כל זה עניין תרבותי, צריך לשים לב לדבר הזה. בישראל, בניגוד למדינות אחרות דרך אגב, קונים הרבה יותר ממה שצריך, אוגרים מזון בגלל כל מיני דברים. לפעמים זה, כאילו יש לזה סיבות יותר טובות ופחות טובות, אבל רוב הזמן אנשים פה קונים הרבה יותר מזון.
יש מחד לכמה זמן משוחרר איזה מסמך תבהלה שגורם לנו לאגור מזון.
אבל גם בימים שאין בהם מלחמה ויש בהם פחות תירוצים, אנשים קונים הרבה יותר מזון ממה שהם צריכים, ויש את הטקס השבועי הזה, או אפילו דו-שבועי אצל הרבה משפחות, שזורקים את כל מה שיש במקרר לפח, ומכניסים אוכל חדש, קונים הרבה פעמים דברים הרבה יותר ממה שצריך בגלל מבצעים. אבל יש עוד המון 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 סיבות לבזבוז מזון.
אבל זה, אני חושבת שזה כאילו הבזבוז הקטן, לא? הבזבוז הגדול נמצא במה שנזרק אצל חקלאים, ברשתות, לא? זה בזבוז קצה, מה שתיארת.
אז יש בזבוז אצל חקלאים, לפעמים לא משתלם פשוט לקטוף את הירקות ואת הפירות, והם נשארים בשטח. יש הרבה מאוד בזבוז שקורה בגלל שירקות יוצאים קטנים מדי או גדולים מדי, או מכוערים במרכאות מדי, אני חושב שמקסימים, ואנשים לא צורכים אותם, לא רוצים לקנות אותם, ופשוט החקלאים משאירים אותם לעצים, עוד פעם, בגלל תרבות מסוימת שנוצרה ומנסים לשנות אותה. מסעדות, קשה למסעדנים ובטח באולמות אירועים והכי גרוע בבתי מלון, בעצם יש אנשים לוקחים יותר מה שהם צריכים וזורקים את זה לפח.
שוב, לא, אנשים מגישים להם יותר ממה שהם צריכים. כל הבופה האינסופי הוא מטורלל לגמרי, זה מופע מטורלל לחלוטין. אין שום סיבה שהוא יהיה בכלל בעולם הזה.
אין סיבה. אני רוצה לספר על בעצם שלושה מיזמים שקורים היום, מתוך המון המון דברים שקורים, ואחר כך להתמקד בעצם בפתרון אחד שאולי שווה לקדם אותו, שווה מאוד בעיניי לקדם אותו. אז יש המון אירועים דווקא שקורים, כי זה מתחיל לתפוס הסיפור הזה, סוף כל סוף. אז יש מיזם מקסים שנקרא אדמה לאדם, מיזם קולינרי להצלת מזון, שמובילה ילנה נוי מבית הבד ריש לקיש בצפון, עם השף יניב גורריה ועוד כמה חברים טובים, והם התחילו בזמן המלחמה, אולי נקדיש להם אפילו פינה שלמה, והייעוד שלה, הם הקימו עמותה, והייעוד שלה זה לאתר תוצרת חקלאית שלא מנוצלת, ובעזרת מתנדבים לאסוף את המזון הזה מהשדות, ומחלקים את המזון הזה לקבוצה של שפים שהתנדבה, והם מייצרים מזה מוצרים מוצסים, כל מיני מוצרים איכותיים שמוכרים אותם. וזה הכל מיזם שמבוסס קהילות עם הרבה מאוד מתנדבים, ויש להם כל מיני אירועים מעניינים ושווה לחפש את הדבר הזה ולהצטרף. מיזם נוסף שהושק השבוע הוא סדרת רשת חדשה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שאנחנו מדברים עליהם הרבה, בשיתוף עם מכון המחקר והחדשנות של מכבי. הסדרה הזאת עוסקת בקשר בין גורמי סביבה לבריאות שלנו, והיום הם משיקים סרטון שמדבר על בזבוז מזון, שמגישים אותו לוס אוריה מיטלמן מהאגודה ודוקטור טל פטלון, מנהלת מכון המחקר של החדשנות של מכבי. ויש הרבה מאוד סדנאות מעולות השבוע, במיוחד לשבוע הצימבוז. אני אזכיר שתיים, סדנה צימבוז ייעודית לשפים. הנה אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הרבה מסעדות מבזבזות, כן. המון 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 מזון, שאפשר לעשות מן הדברים אחרים. מסעדות אחרות דרך אגב הפכו את זה למשימה, להגיע לאפס פסולת, ומבינות שגם אפשר גם, זה הופך להיות גם רווחי כמובן. ויש אירוע מגניב שנקרא תחרות הסלט המנצח, שזה תחרות הכנת סלטים עם מזון מוצל בבית הצעירים בתל אביב, ופאנל ארגוני הצלת המזון.
עכשיו, זה הכל כאילו אירועים וסדנאות ותחרויות שעוסקים בדברים שהם כל עקרת בית בימי המלחמה ידעה לעשות באופן טבעי, אתה יודע, פשטידת קליפות ודברים כאלה. זה דברים שהיום אנחנו צריכים להחזיר אותם על ידי מעגל שלם של, של, של סרטונים וסדנאות, אבל בסך הכל הם ידע טבעי למדי, שאיכשהו איבדנו.
אני בהחלט חושב שכן, אבל איבדנו את זה מזמן, ועוד פעם, יש איזושהי צריכת יתר בכל העולם, דרך אגב, יש בעיה של אובדן והצלת מזון, אבל אני חושב שבישראל דווקא בגלל כל מיני דברים שכבר דיברנו עליהם, אז המצב הוא הרבה יותר גרוע ממדינות אחרות, וחסרה רגולציה. ובגלל זה דברים לא קורים. ואני רוצה, עוד פעם, יש פה נזק מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, בריאותית, וכמובן גם מבחינה סביבתית. והנזקים הם נזקים היקפיים גם, לא רק הנזק מה שאנחנו מסתכלים עליו, כן? הפתרון שאני חושב ששווה לדבר עליו היום זה העניין של תמחור דינמי. ואני אנסה להסביר במה מדובר. בישראל יש שני סוגי סימונים על מזון שמסמנים איתם את תאריך התפוגה של המוצרים של המזון. אנחנו מכירים אותם, אבל רוב האנשים מתבלבלים ביניהם. הסימון הראשון הוא תאריך אחרון לשימוש או לשימוש עד, וזה מופיע על חלב, בשר ומוצר מזון מוכן שאנחנו מכירים. והסימון הזה אומר שאחרי המועד שכתוב על האריזה, המועד הנקוב הזה, המוצר הזה עלול להיות לא בטוח. מכל מיני סיבות, כי אלה מוצרים כן. רגישים. עכשיו, אנחנו מכירים, רובנו מכירים את הדברים האלה. יש אנשים שרואים את התאריך הזה, אפילו יום לפני, פשוט עושים דנק לפח זבל, כן?
אני משתמשת תמיד באף שלי ובפה שלי, אני לא...
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, נותרו כמה אמיצי לב, גם אני, שתואמים ומריחים, ומוצרים, למשל כמו קוטג' או גבינות, או כאלה, הם יכולים להחזיק עוד קצת יותר זמן, ואפשר לאכול אותם.
קצת יותר, זה מחזיק שבועות יותר, בוא נודה, שבועות יותר, כשזה סגור ומקורר היטב, שבועות יותר.
כן, אלה כן, אבל נגיד מוצרי בשר...
ממש לא מומלץ
להמליץ, כן. אני בעיקר רוצה לדבר על סוג הסימון השני, שהוא עדיף להשתמש לפני, שמוצאים אותו על פסטה, אורז, שימורים, ופה זה עניין
של... זה לא אותו דבר! עדיף להשתמש... זה לא אותו דבר!
לא. זה עדיף להשתמש לפני. וצריך לשים לב טוב טוב לדבר הזה. זה בעצם מחויב היצרן לכתוב על המוצר, ולפי הגדרות היצרן זה אומר שאני הוצאתי את זה, מה שכתוב, המוצר שלנו הגיע לשאר המפעל שהוא באיכות מעולה, ואם מצאתם איזה משהו בפנים או וכולי, אבל המוצרים האלה, אני אתן דוגמה, ביסקוויט, כן? ביסקוויט שמצאנו שנשאר באחורי הארון שנה וחצי אחרי פג התוקף שלו. זאת אומרת, הוא עדיין בסדר, מקסימום הוא יהיה קצת מושי כזה, כן?
אבל איך, לא... זהו, איך נדע? רק על ידי טעימה נוכל לדעת במוצרים כאלה, לא?
כן, אבל אורז ופסטה ומוצרים יבשים, קטניות, אם הם נשמרו במצב טוב, כאילו בתנאים טובים, שימורים, יכולים להיות טובים גם הרבה מאוד זמן אחרי, וכמובן שיש מוצרים כמו דבש, שכתוב עליהם פג תוקף של שנתיים, אבל יכולים להחזיק מאות שנים. דבש לא מתקלקל.
אז למה התאריכים האלה בכלל נמצאים? זה חברות הביטוח?
כי זה מחויב על ידי החוק, והחברות גם לא יכולות להבטיח שהטעם של המוצר והאיכות שלו, הוא יהיה קרנצ'י כמו שהוא היה בהתחלה, או שהוא יהיה טוב כמו שהוא היה בהתחלה, ואני חושב שזה
פשוט... אז רגע, אתה ממליץ לנו בתור טקטיקה אולי לאכול פשוט מזון פחות טרי? אני מנסה להבין את השורה התחתונה.
לא, אבל אורז לא מתקלקל. אורז לא מתקלקל אחרי שנה. לא קורה לו שום דבר.
כן.
בהרבה מאוד מקרים. וכדאי לעשות את הדבר הזה. הפתרון שאני מציע הוא לא פתרון כל כך אישי. זאת אומרת, גם פה יש הרבה מה לעשות, כמובן. אבל אני מדבר על לעשות תמחור דינמי. ומי שמוביל את כל הנושא הזה, שוב, מי שהזכרתי, ה-TNS, The Natural Step, ארגון שמתעסק הרבה מאוד בכל נושא של בזבוז מזון. והם הציעו את הנושא הזה כבר גם למשרדי ממשלה וגם לרשתות השיווק וגם ליצרנים.
תסביר מה זה, מה, אוכל טרי יותר יעלה יותר?
לא, האוכל הטרי יעלה במחיר הרגיל. האוכל הפחות טרי, כשהמועד פג התוקף מתקרב, מתחילים להוריד את המחיר.
אז יופי, אז ככה עניים יוכלו פשוט באופן קבוע לאכול אוכל פחות טרי, ונראה מה זה יעשה להם ביולוגית לאורך של כמה שנים או אולי עשרות שנים.
זה לא אוכל פחות טרי, זה כל העניין. מה שקורה היום זה שיש הסכמים...
זה עשוי או עלול להיות אוכל פחות טרי. מה זאת אומרת? לכן התמחור שלו משתנה.
לא, לא, שרון. הנושא הוא לא אחרי שהוא פג תוקף, אחרי התאריך, אלא עד לתאריך. מה שדיברתי כרגע זה מה שיש לנו בבית, ואנחנו מחזיקים בבית, וכדאי שנפעיל על זה שיקול דעת. בעניין הזה, בעניין של הסופרים, למשל, של רשתות השיווק, הם לוקחים ומורידים מהמדף אפילו שבוע לפני, נגיד מוצרים כמו פסטה. עכשיו אני אומר עוד פעם, המוצר הזה יכול להיות טוב עוד חודשים אחרי, אבל הם מורידים אותו שבוע לפני, ומחזירים אותו לחברה להשמדה. הוא לא נקרא...
לא, אני מבינה מה שאתה אומר, כן. אני רק מנסה להעיר לך את האפשרות האיומה חברתית. שהדבר הזה יכול ליצור. כלומר, אנשים כמוך, כמוני, שאנחנו פשוט כאילו, איזה כיף לנו, אנחנו מודעים, נקנה אולי מוצרים כאלה, זולים, שזמנם כמעט עבר, או אולי אפילו לא יעבור לעולם, אבל ככלל, בתפיסה חברתית רחבה, הדבר הזה יכול ליצור משהו לא מגניב. אולי אפילו סופר שלם, שיקראו לו סופר הרגע האחרון, וכולו ימלא באוכל כזה. אני לא יודעת אם זה טוב.
אני מבין לאן את חותרת, אבל במצב ש-23 מיליארד שח נזרקים לפח, אני חושב שאנחנו עניים מדי כדי לבדוק את זה עכשיו, אבל זה נקודה שווה, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד, באירופה למשל, באירופה אסור, יש מקומות שאסור להשמיד מזון, ולכן הם עושים את הדבר הזה, וזה דורש רגולציה, ואז כל האנשים, יש מדפים בסופר, פשוט מורידים את המחיר, והמוצרים הם בסדר גמור, הם פג התוקף שלהם הוא, אני אומר עוד פעם, יש פה רשתות ביטחון על פגי התוקף האלה, כן? אין שום סיבה שישמידו את המזון הזה. בגלל שזה מותר ובגלל שיש את ההסכם הזה, מחזירים את המוצרים, החברות לא תורמות את זה, משמידות את זה וקוברות את זה, ואז עוד פעם צריך לטפל בזה טיפול מיוחד, ואפשר היה, יש היום בקטנה התחילו לעשות את זה בכל מיני מקומות, אבל לא עושים את זה בצורה מערכתית. באירופה, אפילו ישראלים שנמצאים באירופה מכירים את הקטע הזה שמגיעים לסופר ויש את המקומות של המוצרים שהם טובים בעוד יומיים.
שם אין להם פדיחה, זה אירופה, לא מכירים אותם, שהם הולכים לחטט שם באזור הזה. תראה, בסופר השכונתי שלי התחילו לשים ארגז של מה שנקרא ירקות ופירות לא יפים, במחירים מצחיקים. אני עצמי, שאין לי כבוד ואין לי בושה, כמובן תמיד קונה שם, אבל אני באמת... אני, זה פתרון שהוא טוב ומעניין, אני לא יודעת אם זה הפתרון ההוגן ביותר,
אני, אבל אני אנחנו... אני שוב אומר לך, זה מדובר כן. במוצרים שהפג תוקף שלהם הוא בסדר גמור. הוא לא, אין פה שום סיכון
אבל
בריאותי,
אבל בין בסדר גמור לבין מצוין...
לא, לא, מצוין, זה הנקודה, אוקיי. הוא מצוין.
בסדר גמור.
זה לפי החוקים, לפי התקנות, זה לא עבר, זה רק מתקרב. והיום החשש הזה וההסכמים האלה מאפשרים להשמיד את המזון, שזה דבר...
שזה באמת פשוט, גרוע, זה
פשוט
בטוח.
פשוט בלתי נסבל, כן. בייחוד בתקופה הזאת, שאנחנו נכנסים למצב של קושי כלכלי, ומיתון במשק, ואנחנו מבינים גם את המצב שאנחנו יכולים להגיע לחוסרים במערכות המזון שלנו, והעניין הזה חייב להשתנות.
כשנגיע לחוסרים, לדעתי יפסיקו לזרוק, זה בטוח. תשמע, יאיר, אנחנו חייבים לסיים, שכן עוד שני דוברים מצוינים אחריך. אחל לכולנו שבוע צימבוז יעיל וטוב, ותודה רבה לך על השיחה כרגיל. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. ביי.
תודה רבה.
פינת ההיסטוריה של הדוקטור אורי עמיתי מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר אור שרון.
בוקר טוב. סליחה שהמתנת, אנחנו היינו בוויכוח סוער מאוד על נושא צימבוז. אני מקווה שהרווחת משהו ותדע לאילו מדפים בסופר לגשת.
יש לי אפילו מה לתרום לו, אבל אני, זה לא הפינה שלי.
אוקיי, אבל אולי בפעם אחרת. אנחנו רוצים ללכת למשהו אחר לגמרי. למצור על צור.
כן. המצור, בפרק הקודם, הבסנו, אנחנו אלכסנדר, כן? הבסנו את דרייבש מלך פרס, קרב ענק, פנים אל פנים, והתוצאה המיידית שלו היא שכל מה שנקרא בצרפתית הלבנט, כן? כל החוף המזרחי של הים התיכון, שזה קצת סוריה ולבנון והארץ, בעצם כל האזור הזה נפתח בפני אלכסנדר, ואין שם כוח פרסי שיתנגד לו. תושבי הארץ מבינים את העניין הזה, ועיר אחרי עיר, הוא הולך לאורך החוף אלכסנדר, ועיר אחרי עיר פותחים בפניו את השערים, מוציאים לצבא שלו אספקה, ואפילו נותנים לו כתרים. אין? וזה באמת מעשה סמלי שקשה לטעות במשמעות שלו. ומגיע אלכסנדר לצור, וגם שם, בהתחלה, ישר שולחים לו שליחים, עושים לו את כל הכבוד, מכתירים אותו בחתר.
וולקאם, וולקאם, אלכסנדר, וולקאם.
מוצאים לצבא שוק. אני בתור מי שבמלחמת לבנון הראשונה היה כבר עדיין כבר בחיים, כן? אני זוכר את קבלת הפנים של חיילי צהל, כשרק נכנסנו לשם, סוכריות בכפרים זה היה. סוכריות ואורץ. אז זה מה שעושים באזור הזה של העולם כשמגיע צבא גדול וברור שאי אפשר להתנגד לו רגע. ואני נסי להיות אלכסנדר, הגעת לצור, נתנו לך כתר וכל האוכל שאת צריכה. זה טוב או לא טוב?
נשמע לי מעולה. נשמע לי חסכוני, מעולה, כיפי, מצמבז.
כל מה שצריך. אז איך זה מתפתח למצור מטורף שלוקח חצי שנה קצת יותר ונגמר בטבח המוני?
די, מה זה הכפיות טובה הזאת?
איפה זה יידרדר? איפה הכל יידרדר? הכל יידרדר כשאלכסנדר מגיע לשטח והוא שומע, הוא שומע שלמקומיים יש, הוא בדיוק הגיע בחג בתחילת האביב, ממש ממש בתחילת האביב, והאל המקומי שהם קוראים לו בעל צור או מלכרט, שזה מלך קרת, זה החג שבו הוא מתגלה בעיר צור, הוא בעצם מתגלם בבשר של מלך העיר, ויכול, עכשיו זה אני לא יודע, כן, אבל במקומות אחרים ההתקסים האלה לפעמים כוללים גם, בואי נגיד, מפגש מיני בין המלך למלכה, שהוא מסמל את המפגש בין השמיים לקרקע, והוא מבטיח לנו פוריות וגשמים וכל הדברים האלה.
לא שופטת, לא שופטת, נשמע טוב, אוקיי.
אז כן שופטת. שפטת ואמרת שזה נשמע טוב, אבל... אלכסנדר שומע את הדברים האלה, כן, קודם כל היצר הפנימי הדתי שלו מתעורר, וגם, ועכשיו זה האקס פקטור, כשהצורים אומרים מלכרט או בעל צור, ביוונית קוראים לזה פשוט הרקלס, הרקולס בלטינית, אבל ביוונית הרקלס. כן, עכשיו, הרקלס הוא, קודם כל, הוא אבי 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 אביו של אלכסנדר, אוקיי? את השושלת המלכותית הארגיאדית, אלה שמושלים במקדון, הם רואים בעצמם צאצאי הרקלס. יש לנו עדויות על זה שהם מקדמים את הסיפור הזה כבר 150 שנה לפחות, ובטח יותר, אוקיי? אז זה קודם כל. אז הוא כבר יש לו עניין. עכשיו, מעבר לזה, זה מצד אבא, כן? מהצד השני, הרקלס הוא חצי אח, שהרי אולימפיאס עשתה את אלכסנדר עם זהוס המון, לפי כל מיני אגדות, שכבר חפרנו בהן לא מעט. אז גם הוא אחד מאבי אבותיו, גם הוא חצי אח, מה יותר טבעי מאשר שאלכסנדר, שהוא המלך המרכזי עכשיו בשטח, שהוא ייקח על עצמו את התפקיד הזה. נכון? זה סביר.
נכון. כן,
אוקיי, גם גם אלכסנדר, אני אצלנו חשב שזה סביר, לצורים זה נראה חילול קודש היום ונורא. כן? זה לא יכול להיות מישהו מפחות.
כלומר, עד כאן, כאילו היינו נחמדים נחמדים, אבל עד כאן.
עד כאן, כן. עכשיו, בשטח, זה, הדרך שבה זה מתממש, כן? המסע ומתן הזה, זה שיש, העיר צור, העיקר שלה, נמצא על אי, למעשה זה שני איים שחוברו להם, קטנים כאלה שנמצא ממש מרחק של איזה קילומטר או קצת פחות מהיבשה. על היבשה יש עוד חלק של צור, שהוא אגב החלק היותר קדום. ואומרים לאלכסנדר, בוא תיכנס לחלק העתיק של, של העיר, אתה תקבל הכל, 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 הכל עלינו, ואתה לא יכול לעבור לאי, כי יש לנו חוק בדת, זה אומר שבזמן הפסטיבל הזה, אסור לזרים להיות על האי, רק צורים. צורים ואנשים מקרטגו, כן? ומהערים שצור יצדע לאורך השנים.
אז אלכסנדר בטח אמר, כאילו, בטח, בטח, רספקט, אחים שלי צורים. אני לא אכנס לאי הזה עכשיו, וכך הסתיים הסיפור.
כמעט, להפך, להפך. אלכסנדר שומע את זה והוא אומר, רגע, רגע, רגע. קודם כל, הטענה שלי היא טענה סבירה והגיונית בכל מה שקשור להרקלס, אבל מעבר לזה, אם הם לא רוצים אותי שם, אולי יש להם עוד, אולי הם בכלל רוצים לתקוע לי סכין בגב, הם בעד הפרסים. כן? ואז הוא לוחץ עוד, לוחץ עוד עם הדרישות שלו, והם לא מוכנים. יש איזה שלב קריטי.
והם מצידם גם אולי חושבים שגם הוא בזה שהוא רוצה להיכנס לאי, אולי גם הוא זומם איזה משהו שהוא לא רק ידידותי או דתי או משהו כזה.
מאוד מאוד יכול להיות, ואגב, הקו הזה שאת הובלת עכשיו, זה בעצם הקו הפרשני שמסביר מה קרה שם מהעת העתיקה ועד היום, כן? גם בעת העתיקה היו מי שאמרו, וגם היום פרשנים אומרים שבעצם מה שהצורים ניסו לעשות זה לשמור על ניטרליות, כן? ולהישאר מחוץ למאבק הזה. אני באופן אישי, היה לי ויכוח גדול עם הטענה הזו, קודם כל כי אין כזה דבר לשמור על ניטרליות, כן? ברגע שמגיע צבא, ברגע ששני גושים ענקים, שתי מעצמות מתנגשות, החבר'ה שבאמצע לא באמת יכולים לשמור על ניטרליות, ככה זה המציאות מלמדת. זה דבר אחד, ודבר שני, נגיד את הריבש מנצח בסוף את העניין הזה, כן? ובא דין וחשבון עם הצורים, והם אומרים לו, לא, לא, אנחנו שמרנו על ניטרליות. אז הוא אומר לה, באמת, כי אני שמעתי ששלחתם לו כתר ושהוצאתם לו אוכל לחיילים לקנות בשוק. זה נכון?
איזו מין ניטרליות זו, כן.
אני שואל אותך, זה נשמע לך כמו ניטרליות?
לא, זה נשמע לי לא כמו ניטרליות.
בדיוק, זה נשמע כמו נקיטת עמדה. עכשיו, וזה חלק מהעניין, אי אפשר לשמור על ניטרליות במצב כזה. ברגע שעומד אלכסנדר בראש הצבא בשערי העיר, ואומר, יש לו דרישות א', ב', ג', או שמתנגדים או שמסכימים. ואלה שתי האפשרויות, והצורים בוחרים להתנגד, אבל להבנתי לפחות, וכאן אני נשמח ספציפית באמת על מחקר שעשיתי ופרסמתי, להבנתי מה שהטריד אותם זה לא הצורך להיות ניטרלים או לא, אלא זה שפשוט לא היו מוכנים לתת, לפגוע ב, איך אומרים את זה אצלנו? ציפור הנפש.
קודש הקודשים.
קודש הקודשים. עכשיו, תראי, אם אנחנו מסתכלים על זה, ונסתכל רגע על העניין, ונשאל, האם זה, כבר יש לנו דוגמאות בהיסטוריה לאנשים שעושים דברים, מקבלים על עצמם תרחישים קשים ביותר, רק בגלל איזשהו עיקרון דתי, דווקא אפשר לחשוב על דוגמאות לזה.
אפשר, בהחלט. אני אומרת, אז אנחנו פה התכנסנו לאיזשהו אלמנט שהוא כאילו קטן וצר, אבל שהוא אלמנט של מלחמת דת, פתאום קרתה פה, בזער אנפין אולי.
כן, בסך הדת, ולא התמה המרכזית של הסיפור שלנו אפילו, כן?
כן.
ודבר שקורה על הדרך, והוא די מקרי, זאת אומרת, אילו היה מגיע חצי שנה אחר כך לשם, יש סיכוי לא רע שכל העניין הזה היה נמנע.
זה פשוט קשור לתאריך. כמו שעכשיו אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה נפיצה, למשל, עקב חגים, ככה, זה פשוט קשור לתאריך.
כן, כן. ובדיוק קשור עכשיו, ולפעמים, עכשיו, קל וחומר, כן, אלכסנדר, שהוא מגיע לכל כך הרבה מקומות, אז אפשר להגיד, סטטיסטית, הוא בטוח שהוא היה מגיע לאיפשהו בזמן כזה שרגישויות דתיות, דווקא הן היו אלה ששחקנה תפקיד, כן? וזה מה, זה מה שקרה בפעם הזה, וההשלכות היו חריפות מאוד, כן? אני לא יודע כמה זמן יש לי להמשיך הסיפור, אבל...
אין לך, אין לך. תוכל להמשיך על המצור עצמו ועל השלכותה.
הוא כבש את העיר, חיבר אותה עם סוללה ליבשה, לכן יש לנו את השפיץ הזה של סוללה בתוך המים היום. כן. וכובש את העיר חצי שנה, את הריבש מארגן צבא בבית חצי שנה, בסוף תופס את העם הזה, הורג את הזכרים, מוכר את הנשים והילדים. כי זה מה שאנחנו עושים שכובשים עיר.
זה מה שקרה. בגלל שהוא לא יכול היה להיכנס לעיר, וואו, לאי, זאת אומרת, וואו.
זה המקרשים שלמו על האמונה הדתית היוקדת, כן.
מעניין מאוד. טוב, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, נשאר במתח. דוקטור אורי עמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
תודה.
יש מטוס שממריא עכשיו, מתרחק במרומים.
לא, לא ממריא. לא ממריא, לא ממריא, הקונקורד פשוט לא ממריא עכשיו. אנחנו רוצים להבין למה. אנחנו מציינים 55 שנים לטיסת הבכורה של מטוס הנוסעים האלכוהולי הזה, אבל בעצם כבר 20 שנה אנחנו לא רואים אותו באוויר. ננסה להבין למה. נפנה כמובן לניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה ובעל טור הקברניט שמתפרסם בכלכליסט. שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב. הקונקורד הוא בהרבה מובנים תעלומה של אבולוציה טכנולוגית, בגלל שאנחנו יודעים שזה מטוס נוסעים שאפשר לטוס במהירות אלכוהולית, לצורך העניין במקרה שלו פי שניים עד פי שניים וחצי יותר מהר מכל מטוס נוסעים שיש לנו היום, זה אומר לטוס מלונדון לניו יורק בשלוש שעות וחצי, והיום אין לנו את האפשרות הזאת, זה נראה כאילו שהטכנולוגיה הלכה אחורה.
נכון.
והסיפור שלו מאוד מאוד מעניין פה, בגלל שקודם כל, למי שלא מכיר, אספר שבאמת ב-1969, אמריה קונקורד, שהיה מיזם צרפתי ובריטי משותף, מטוס נוסעים שכולו מחלקה ראשונה, גם עיצוב שלו היה משהו שלא נראה קודם לכן, מי שראה תמונה או וידאו יסכים איתי, זאת אחת המכונות הכי יפות שבנה אדם מעודו, והדבר הזה בעצם נועד להטיס בין 92 ל-128 נוסעים, זה הכל, אבל בתנאי מחלקה ראשונה של סולטן, כל הפינוקים שאפשרה התקופה, וכל שנה שהמטוס המשיך לתפקד ולטוס, ברגע שפותח משהו שיכול לפנק מישהו והוא חוקי, הכניסו לקונקורד. והרעיון היה לאפשר בעצם טיסה טרנס-אטלנטית מאוד מאוד מהירה, במחשבה, שמטוסי נוסעים יש, ואנשים משתמשים בהם, בטח הם ירצו לשלם יותר כדי להגיע יותר מהר.
כן.
וזה גם...
בעיקר אני מניחה באמת שאנשי עסקים, או אנשים שידם משגת, הם אלו שטסו בקונקורד, נכון?
כן, היו חבילות נופש, שכללו מלון ממוצע מאוד, ושהייה מאוד קצרה במדינת היעד, ורוב עלות החבילה הייתה טיסה בקונקורד. בשיא שלו... סליחה, בשיא העלויות, כרטיס לקונקורד עלה $20,000.
וואו.
זאת אומרת, אנחנו... עכשיו, איך מגיעים למצב שבו...
זה באמת הפוך מהמציאות היום, שאנחנו הולכים ההפך על כיוון של טיסות זולות ועממיות, שאין בהם שום פינוק. ממש הפוך.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אנחנו עוד רגע נדבר על השינוי הזה. אני רק רוצה לספר על הקונקורד, שאנחנו מדברים על כלי... שהוא בעצם היה פלא הנדסי, בגלל שאף מטוס בגודל הזה לא הגיע למהירות כזאת לפניו, ושיש פה אתגר הנדסי מטורף, מטוסי קרב יכולים לטוס מאוד מאוד מהר, אבל בפרצי מהירות מאוד קצרים, כשאין ברירה, כי זה שורף הרבה דלק, והם צריכים את הדלק שלהם. השיעות שלהם, רק בעשורים האחרונים, קיבלנו מטוסי קרב שבכלל יכולים לשייט במהירות האלכוהולית, והקונקורד עשה את זה ב-70s. ולא רק, הוא עשה את זה ב-70s על פני אוקיינוס שלם. הוא עשה את זה בגובה של 60,000 רגל. זה 20,000 רגל יותר
ממני. אני מניחה שהוא היה בזבזני להחריד מבחינת דלק, לא?
כן, עכשיו, הקטע שהבזבוז הדלק באמת היה אחת הסיבות לכך שהמטוס, שהתקשו בעצם להצדיק אותו כלכלית, אבל היה לו עוד פרמטר אחד, שבעצם, שזה מה שגמר אותו בסופו של דבר, ועוד אחד קטן שנוסיף. כשטסים במהירות אלכוהולית, קוראים דברים לגוף של המטוס, וככל שטסים יותר זמן, הדברים האלה יותר משמעותיים. למשל, אמרנו, מטוס קרב יכול להתמיד במהירות שלו, בגלל שהוא בעצם יחידה מאוד קטנה. הארכיטקטורה הפנימית שלו צפופה מאין כמו, אין מקום להכניס זבוב. מטוס נוסעים, הוא צינור, הוא חלל, ובחלל הזה יושבים אנשים. אז כדי שהם יוכלו לנשום ולתפקד ולחיות, התא צריך להיות מדוחס. כלומר, שלחץ האוויר
בתוך... ואפילו אמרנו, זה פינוק, זה גם אורך רגליים, זה חתיכת דבר גדול.
ויותר מזה, בגלל שאתה מדוחס לאורך רוב הנדלן המטוס, נקרא לזה, הייתה בעצם, נקרא לזה מלחמה לאורך כל הטיסה, בין לחץ האוויר בפנים ובין לחץ האוויר בחוץ. אז הגוף היה צריך להתמודד עם בעצם לחץ מעיכה מאוד 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 קיצוני, מה שהוביל לבלי מאוד מאוד גדול. ויותר מזה, כאשר
אתה מדבר על גוף המטוס, לא על גוף האדם שטס בתוכו.
לא, אוקיי. לא, אנשים היו מושרים לגמרי.
אנשים התפננו, אוקיי, לא הרגישו את כל הלחצים האלה.
אנשים הרגישו את השחיקה כשהבנק התקשר, המטוס טס יופי. אבל העניין הוא שכאשר טסים כל כך מהר לאורך זמן, גם בגובה רב יש חיכוך עם האוויר, האוויר דליל, אבל יש חיכוך והוא יוצר חום. הקונקורד מאוד מאוד התחמם, עד כדי כך שהגוף שלו התארך ב-60 סנטים באוויר, ביחס לאורך שלו על הקרקע. שוב, אנחנו מדברים על בלי מטורף לגמרי. כך שבעצם התיקונים השוטפים של המטוס, התחזוקה שלו, החלפים, שהכל צריך להיות ממש ממש מדויק, בגלל שאי אפשר לטעות כשאתה בגובה כזה ובמהירות כזאת. וגם החברות שהפעילו אותו ידעו שבסופו של דבר זה סמל. זה סמל של אף אחד אחר בעולם, זה יוקרה, ואסור שדבר כזה יקרה לו משהו.
נכון, אבל דיברנו על הפינוק, אגב, צריך לציין לגבי הגודל שלו, שלמרות שהמטוס פאר, באמת עניין המקום כן היה פקטור. אני חושבת שאי אפשר היה לקחת מטען יד כל כך במטוס הזה, נכון? היית די... באת ככה כמו שאתה.
זהו, העניין של מטען היד היה מוגבל. בהתחלה באמת היו מגבלות רציניות מאוד. אחר כך, כאשר החברה הבינה, החברות הבינו, שבעצם אין מה לעשות, זה, אי אפשר לחייב אדם בכל כך הרבה כסף, ולא לתת לו לקחת את המזוודות שהוא רוצה, ונגיד ככה, יש אנשים שנוסעים עם המון מזוודות, בטח אם יש להם המון כסף, וככה בעצם החברה הייתה צריכה לשנות דברים בארכיטקטורה הפנימית, הייתה צריכה לשנות את סידור המטען, ובחלק מהמקרים הייתה צריכה להוריד את מהירות השיעות. עדיין הטיסה הייתה אלכוהולית, אבל אנחנו לא מדברים על מח 2. עכשיו,
מה לגבי הרעש הזה? מה עם הרעש?
זהו. שתי הסיבות שהקונקורד בעצם כבר לא איתנו אז 2003, הן בראש ובראשונה העניין של רעש סביבתי, גם בהמראה, אנחנו מדברים על ארבעה מנועים מאוד חזקים עם אוויר אחורי, זה אלמנט שמגיע עם מטוסי קרב ובעצם מזריק דלק לבעירה אחרי המפלט, וככה מייצרת בעצם פליטת גזים יותר חמים ויותר אנרגיה שמניעה את המטוס קדימה, והדבר הזה מאוד 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 מרעיש, איפה שהמטוס הזה לא טס, שמעו אותו בצורה לא סבירה בעליל, ויותר מזה, הטיסה היא טיסה אלכוהולית, כך שצריכים לעשות בום אלכוהולי, אף מדינה לא רוצה שיעשו מעלה בום אלכוהולי, אז הקונקורד יכול לטוס, להגיע למהירות שלו, אך ורק כשהוא מעל האוקיינוס, מה שאומר שיש מגבלה גדולה מאוד של נתיבים. זאת אומרת, אף אחד לא יהיה מוכן שדווקא אצלו עכשיו יהיה בום כזה, כי זה משהו ששומעים אותו במרחקים גדולים, יש לו נזק, מעבר נזק אקולוגי, זה לבריאות. זאת גם אחת הסיבות שמאז לא הושק מטוס נוסעים אלכוהולי חדש, וחברת בום סופרסוניק שכרגע מפתחת דבר כזה, מאוד מאוד מתקשה להגיע למצב שבו הבום שלה יהיה יותר חלש מהבום של הקונקורד.
כן. יש לנו חצי דקה לסיום, ניצן. האם השחיקה שתיארת היא זו שגרמה להתרסקות הטיסה של אייר פרנס, שנדמה לי שזה מה שגמר סופית הקונקורד?
לא, הטיסה התרסקה לא בגלל נזק למטוס, אלא בגלל השפעה סביבתית של איזשהו רכיב שנותר על גבי המסלול. היה אמור להיבדק אגב, וגם הייתה טעות בתחזוקת המטוס, אבל מה שבסופו של דבר הפיל אותו, היה עובדה שהוא היה לא כלכלי הרבה מאוד שנים, נכנסנו למודעות אקולוגית, ואנשים בסופו של דבר עדיפו לשלם פחות ולטוס לאט, מאשר לשלם המון ולטוס מהר.
כן, ובאמת מכאן ועד הטיסות הלואו-קוסט האלו, טוב, על זה נדבר אולי ביום אחר. ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל תואר קברניט, שמתפרסם בכלכליסט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן. שעתיים של שלושה שיודעים. מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו די כרגע לאורחות שלנו. אלכס לויקר ותמנה הולצשטיין, וגם למפיקה תמר בנימין, ולתמיר צוברי שהיה על הביצוע הטכני. נזכיר לכם ששלושה שיודעים משודרת בראשון עד רביעי בשידור חי בשעה 7 בבוקר, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. ניתן ואף רצוי להזין לנו שוב ושוב בצורה של הסקט ביישומון של כאן, או ביישומון הסקטים אחר שבחרתם לאמץ. ממני שרון קנטור, המשך יום טוב ובטוח.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.